אנחנו בפרקי אבות, פרק א', משנה ד'. אז אנחנו התחלנו, יוסי בן יועזר איש צידה ויוסי בן יוחנן איש ראשונה, הם קיבלו מהם. יוסי בן יועזר איש צידה אומר, יביתך בית ועד לחכמים. דיברנו על מה שאפשר ללמוד מהאורחים, כמה שהאורחים יכולים להשפיע על החינוך של הילדים, ודיברנו על היתר של החפץ חיים, שלפעמים צריך להעיר לילדים, שלא ללמוד ממשהו שהאורח עושה. והווה מתאבק באפר רגליהם ושוטה ועצמה את דבריהם. דיברנו על הגישה ללומדי תורה ולתורה עצמה, שזה דבר שנספג בילדים. אפשר להוסיף עוד דבר שצריך לדעת, שיש את המציאות ויש את המציאות שרואים. וזה שני דברים שונים. ניקח דוגמה. יש בן אדם שלומד תורה כל היום. בסדר. מגיע הלילה, הוא עבד קשה, כל היום היה מרוכז, למד. מגיע הביתה, צריך הפסקה. אז הוא יושב על הקורסה וקורא עיתון. אשתו מגיעה הביתה, היא גם כן אחרי יום קשה. אז היא מגיעה דקה אחרי שהוא הגיע. מה היא אומרת? יש כלים לעשות, יש חיתולים להחליף, יש רצפה לשטוף, למה אתה לא עובד? מבחינתו אומר לה, רגע, אני עוד 5 דקות הולך ללמוד. מבחינתה, מה זאת אומרת? אתה ישבת פה עם עיתון. כשצריך לעזור לי, אז אתה הולך ללמוד. מה היא ראתה? היא רואה אותו עם עיתון. זה שבמציאות הוא עכשיו למד 14 שעות ברצף, להרים את הראש מהגמרה, אלה הם 5 דקות הפסקה, זה לא חי אצלה. מה היא רואה? היא רואה, היא נכנסה הביתה, הוא יושב עם עיתון. הרבה פעמים בחינוך אנחנו צריכים להתחשב במה הילד רואה. לא רק מה האמת. זה לא מספיק שהאמת שלי תהיה שאני קם ב3 לפנות בוקר ולומד עד 7. אם הילד קם ב7 ורואה אותי בהפסקה שלי עם עיתון, מה שהוא רואה זה אבא עם עיתון. הוא לא רואה את אבא לומד תורה. וממילא מאוד חשוב שהווה מתאבק באפר רגליהם והווה שוטב עצמה את דבריהם, זה תחושה שאני מעביר לילד. וזה לא רק במציאות, זה גם השאלה היא מה אני מקרין לילד. למה אני אומר? כי לפעמים הילדים רק שומעים כשיש ביקורת. כשקרה משהו מזעזע ואומרים שרב פלוני עשה מעשה פלוני, אז זה נידון בשולחן שבת. אבל זה שאני הולך יום יום לשיעור של רב פלוני או שבת שבת לרב אלמוני, זה הילד לא שומע. זה בקושי חי בבית. כשיש איזושהי שערוריה או משהו אחר, אז אני הפך להיות חלק מהחיים. ואז אנחנו מפספסים מאוד. שאלו אותו שום זמן אורבך, לדעתו, למה יש הרבה אנשים שהם גדולים בתורה, והם לא זוכים שהילדים שהם גדולים בתורה, ואצלו אחד גדול בתורה. אז הוא אמר שאם הוא צריך לבחור מידה אחת שהוא חושב, זה מה שתרם לזה, לדעתו זה העניין שאצלו בבית הוא מאוד הקפיד, אף פעם לא לומר מילה רעה על אף אדם בתורה. אף אדם שהוא, כל אדם שהוא איש תורה, הוא הקפיד שבבית שלו לא ידברו עליו רע. אז הילדים אף פעם לא שמעו איזשהו גנאי על אדם שהוא אמור לייצג את התורה. לפעמים זה אתגר קשה, אז אני יודע שאצלי בבית אני משתדל שזה לא יאמר, וגם מגיעים לפעמים חבר'ה אורחים, והם שואלים מה אתה אומר על הסיפור עם פלוני או אלמוני. אני אומר, בוא לא נדבר על זה בשולחן שבת, בוא לא נדבר על זה בשבת, בוא לא נדבר על זה פה. בבית זה לא נידון. אני גם סתם ככה חושב שאלה שיחות שאין בהן תועלת. אבל לפעמים זה רלוונטי לבן אדם הלכה למעשה, אם להמשיך לשאול שאלה מרב פלוני או אלמוני, אז בסדר, לפעמים אני לא, אין לי מנוס. אבל ברמה עקרונית, ההווה מתאבק והווה שוטה וצמא את דבריהם, זה גישה שהיא לא רק גישה נכונה, היא גם כן גישה שאני צריך להקרין בבית. יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, דרך אגב, אם נחזור למשנה הקודמת, יש פה עוד נקודה חשובה. פעם היה ילד יתום שהייתי לומד איתו, הוא היה מגיע למרכז הרב, והיינו לומדים פה ושם בשבתות. ואז הוא היה מאוד רציני בלימוד, רצה להניח תפילין בגיל 10 או 11. עכשיו, אנחנו אשכנזים, נוהגים לחכות שהילד יהיה סמוך לבר מצווה, 3 חודשים, תלוי במנהג, אבל בעצם מעיקר הדין, וכך נוהגים הספרדים, ברגע שילד יש לו מספיק הבנה, אז הוא כבר הגיע למצוות חינוך ללבוש תפילין. בעצם מעיקר הדין אין איסור שהוא ילבש תפילין. אז היו לנו כמה שאלות, גם כן הוא היה צריך לעבור תלמוד תורה, והיינו צריכים המלצה, אז נסעתי איתו לרב שלמה פישר לקבל את ההמלצה של הרב שלמה פישר, שהוא יבחון אותו, וזה היה תלמוד תורה, שהיה נראה לי שעם ההמלצה שלו, יכול להיות שיקבלו אותו, ובאמת כך היה. אז הלכנו לרב שלמה פישר, הוא ראיין אותו, ואז הוא נתן לנו המלצה, ואמר, תלכו לתלמוד תורה, תאמרו שאני המלצתי שיקבלו אותו, אמרנו, אנחנו כבר פה, שאלנו אותו, מה עם תפילין? הילד רוצה להניח תפילין, הוא יתום, יש לו את התפילין של אבא שלו, הוא רוצה להניח תפילין כבר עכשיו. אז הוא הוציא את הילד מהחדר, הוא אמר לי, תאמר לילד, שאחרי שהוא מתקבל לתלמוד תורה, הוא צריך לשאול את הרבי שלו, בתלמוד תורה, מה ההיגיון? הוא אמר לי, הילד צריך להתרגל שאתה, אם אתה מלמד שלו, אז אתה תענה לו, לא אני. אתה יכול לומר שאתה התייעצת איתי, אבל הוא צריך להתרגל שהוא שואל אותך, ואם לא אותך, אז עדיף יהיה לו רבי בתלמוד תורה, שזה הולך לרבי בתלמוד תורה. אין לו אבא, אז צריך להיות, אם היה לו אבא, אז אבא היה נותן לו את התחושה הזו, אבל הוא צריך להבין, ושוטב עצמה את דבריהם, שיש פה גישה, אני מחפש את ההלכה, אז לאן אני הולך? אני הולך לשאול דעת תורה, דעת תורה מבחינתו זה מי? זה הרב שלו בחדר. לי יש כל מיני עניינים עם ה... הבנים של הילדים שלי. פעם זה יותר ענייני, פעם זה פחות ענייני. אני זוכר, לפני כמה שנים, אחד מהילדים הביא לי ציור, אולי זה הביא, אני לא זוכר אם זה היה בן או בן, ויש את הסיפור של יעקב ניגש לבאר, ויש שם 4 או 5 עדרי צאן. אז אני הופתעתי, בפסוק כתוב, הנה 3 עדרי צאן רובצים עליה, מה, זה לא סתם תמונה, כתוב בפסוק 3 עדרי צאן. אבל לא אמרתי כלום. כי אני מפסיד יותר מזה שאני מאיר לילד על המורה. וכן הלאה, יש הרבה שאלות שאפילו בלימוד עולים, ואני אומר, רגע, מה הרבי אמר? אני, כשהיה לנו שאלה לאן לשלוח את הילדים, אז הקו המנחה שלנו היה, היו כמה דברים שהיו חשובים, אבל אחד מהם זה, איפה אנחנו נוכל לעבוד כשותפים עם המוסד? כי אני צריך לגבות את המוסד. אחד מהתפקידים שלי כהורה זה לתת לילד תחושה שזה מוסד ששווה לקבל ממנו. אני חושב שלפעמים יש אנשים שאני לא כל כך שמח שהם מלמדים את הילדים שלי. בסדר. אני צריך להתמודד עם זה, לאזן את זה בלי לסתור את זה. וזה איזון. אבל אני, על פי רוב, אני מאבד יותר כשאני סותר את זה, ואני לוקח מהילד את הגישה של הווה שוטב עצמה את דבריהם. על פי רוב, יש פעמים שאני צריך להרוס את התדמית. אני צריך לומר לו, האדם הזה לא שווה, ואל תקבל מה שהוא אומר, ואנחנו נראה אם אפשר לצאת מזה. יש פעמים שכדי להציל את הילד, אתה צריך לשבור את התדמית. אבל זה בדיעבד גדול. היה לנו בחור, לא הצלחנו לעשות את זה, שהיה אחד שם שהחליט להתנפל עליו. וההורים לא הסכימו להוציא אותו מהמוסד, והמנהל של המוסד החליט שכל פעם הוא היה נכנס וכותל את אותו ילד. והוא הרס אותו פסיכולוגית, הילד היום שייך בבית משוגעים, הוא לא בבית משוגעים, אבל שם הוא שייך. כי אותו מנהל, אתה ראית איך שהוא כל הזמן כותל את הילד, והורס לילד את התדמית עצמית, והילד לאט לאט כבר מאבד כל ביטחון עצמי, וראינו את התהליך. אז בסדר, אם אין לך הורים לעבוד איתם, זה קשה. אבל בסך הכל, יש מקרים קיצוניים שאתה צריך לפוצץ את התדמית כדי להציל את הילד, אבל זה מקרה קיצוני, זה חבל כשמגיעים לזה. ועדיף להעביר את הילד מלפוצץ את התדמית. היה עכשיו, אשתי הזכירה לי, היה ילד בתלמוד תורה לפני שנה או שנתיים, שאחרי הרצח של פוגל, זה היה לפני שנה או שנתיים?
שנה.
שנה. סיפור מלפני שנה. הילד בשבוע אחרי הרצח של פוגל, אז כל הילדים מדברים על זה, הילד מגיע לתלמוד תורה, הוא מדבר תוך כדי הכיתה, והרב אומר לילד, אתם תסלחו לי שאני מספר לכם את הסיפור הזה, אולי זה לא תקין, כי זה סיפור כל כך לא חינוכי. הרב אומר לילד, בגלל שילדים דיברו תוך כדי לימוד תורה, נרצחה משפחת פוגל. אז אתה שומע דבר כזה, אתה אומר, אני צריך לפוצץ את התדמית הזו. הילד לא יכול להמשיך ככה. אז למזלנו, ההורים הסכימו להוציא את הילד מהתלמוד תורה הזה. זאת אומרת, אנחנו נאבקנו בתקופה של 2-3. זה היה קש ששבר את גב הגמל. אבל אתם מבינים מה היו הקשים הקודמים.
הסבירו להנהלה את הסיבה?
הסבירו להנהלה, אבל תסלח לי. אני לא ראיתי שאיפו את ובזה. לא. ההורים משוגעים, אתה מבין? כן. בסדר. אז אני רק אומר, יש מציאויות קיצוניות. אתה מתפלל לא להגיע לכזה דבר. אבל יש מציאויות שאתה צריך להציל את הילד. הילד לא יכול לחיות עם נקיפות מצפון. משנה, היי. יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה. פתוח לרווחה, אז זה הכנסת אורחים. ויהיו עניים בני ביתך. זאת אומרת, לתת להם פרנסה. שאתה תיקח אותם לעבודות כדי שהם יתפרנסו.
ופה אין הקפדה, אז תשאיר אותם מדי חכמים.
לא הבנתי? או, אז ככה חלק מהראשונים לומדים. שהוא באמת בא לומר אחרת מיוסי בן יועזר. לא, טוב, אבל פה זה גם בעניין הכנסת אורחים, לא בית ועד. אבל הנה חינמי, יש לומדים ככה. המסר של הכנסת אורחים הוא מסר מסובך. כי לפעמים אנשים משאירים את הבית פתוח לרווחה, ואז הוא לא בית. זאת אומרת, זה שהבית פתוח לרווחה, אבל הוא עדיין צריך להיות בית. במיוחד אנשי חינוך טועים בזה. לפעמים היצר, אנשי ציבור, הרבה פעמים הילדים שלהם הם הפקר, כי הם מדי עסוקים עם הציבור. ויהי ביתך פתוח לרווחה, צריך להיות לזה איזון. אני מכיר מחנכים דגולים שאף פעם לא מביאים אורח לשבת. הם אומרים, אם כל השבוע אני עוסק בציבור, אז בשבת אני צריך לעסוק בילדים שלי. אצלנו היה לנו כלל שהיו שנים שהיה חייב להיות ארוחה אחת בלי אורחים, והיו שנים שההפך, היו חייבים להיות מינימום שני ארוחות בלי אורחים. והיה צריך להיות שבת אחת בחודש בלי אורחים בכלל, שלילדים יהיה את התחושה של בית. זאת אומרת, יהי ביתך פתוח לרווחה, אבל זה צריך להיות קודם כל ביתך. אז זה יכול להיות פתוח לרווחה. ובזה בן אדם צריך למצוא את האיזון. אחד מהדברים באיזון הזה זה השאלה של הטלפון. הרב יעקב הורוביץ, שהוא מהמחנכים הדגולים בארצות הברית, הוא אומר שהמסר הכי חשוב שאתה יכול לתת לילד זה כשאתה יושב לדבר איתו, ואתה, הוא אמר את זה כשעוד היינו מוצאים את הקבל מהטלפון. בדור שלנו כבר עברו 10 שנים, אפשר לומר שאתה מחבא את הטלפון הסלולרי. זאת אומרת, כשאני יושב עם ילד ואני מראה לו, אין, רגע, נדבר רק שנייה. חיביתי, עכשיו אפשר לדבר. אתה חשוב? אני עברתי מסר חשוב. אנחנו חיים בצורה שבגלל שהטלפון מצלצל, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לענות. אבל אם מישהו דופק בדלת, אני חושב שאני צריך לענות. אבל בוא נאמר, אני הייתי באמצע לדבר איתו ואתה היית פונה אליי. הייתי אומר, רגע, אני אגמור איתו, עוד 5 דקות אני אבוא אליך. אבל אם אתה תצא החוצה ותתקשר אליי לסלולרי, אני אענה לך. רגע, מתקשרים אליי. למה? למה? מה ההיגיון? אני פעם עשיתי את זה כילד. עמדתי בתור בפיצריה, הייתי יש תור. אמרתי, מה אני עומד בתור? יצאתי החוצה על טלפון ציבורי, אז לא היו טלפון סלולרי. הכנסתי 25 סנט, התקשרתי, אמרתי, אני רוצה להזמין פיצה. עד שהם הגיעו לתור, אני קיבלתי את הפיצה שלי. למה? כי בטלפון עונים לך מיד, בתור, אתה צריך לחכות בתור. אמרתי, אני בחנות ליד, אני רוצה להזמין. אי, לא, תחיקו בתור, אני כבר הייתי עם הפיצה שלי. אבל זה לא תקין. זאת אומרת, אנחנו, זה לא התנהגות נכונה. שאנחנו עונים לטלפונים ונותנים לילד להרגיש שהוא משני. שאנחנו עונים לדלת והילד משני. זאת אומרת, אנשים מאוד מופתעים. שכנים באים לדפוק, ואני אומר, אני מצטער, אני לא יכול לענות עכשיו. אבל למה אני מחויב לו? זה יפה מאוד שהוא רוצה עכשיו מלח או קמח או דבר אחר. אבל אני באמצע ללמוד עם הילד. עם כל החיים שלי אני במרוץ, ועכשיו יש לי את החצי שעה של שקט. אני צריך לגזול ממנו את 5 דקות להיות נחמד לשכן? לא. אני יותר חייב לילד שלי את החצי שעה להיות אבא כמו שצריך. לפני שאני צריך להיות שכן טוב, אני צריך להיות אבא טוב. אז היהי ביתך פתוח לרווחה, אז זה צריך איזון. כשלאנשים יש אורחים, הרבה פעמים האורחים יושבים סביב ההורה, והילד שם באיזשהו מקום, בקצה, להתראות, שלום, נתראה אחרי הסעודה. למה? למה הוא משני לאורח? היה לנו אורח, עליו השלום, שנכנס אלינו הביתה, ואנחנו בקריאת משה, אז אין הרבה מקום סביב השולחן. קשה לקום ולזוז, ברגע שכולם התיישבו. זאת אומרת, השולחן ממלא את רוב השטח בין שני הקירות, ויש מקום לכל אחד לשבת. כשבן אדם אחד צריך לקום ולצאת, אז הוא בעצם צריך להזיז את כולם. אז לאשתי יש את המקום שליד המטבח, כדי שיהיה נוח לה ללכת, להגיש ולטפל בדברים. נכנס האורח, רואה את המקומות, אומר לי ולאשתי, אני רוצה לשבת שם. כך הוא יודע לי ולאשתי. אז הוא רצה את המקום איפה שאשתי יושבת. אמרת לו, אני מצטר, המקום הוא לא פנוי. אז הוא אמר, אבל אני רוצה לשבת שם. אז אמרתי, אבל אתה לא תשב שם, אני מצטר. עכשיו, הסיפור נשמע קיצוני. לצערי, הוא לא קיבל עוד הזמנה עלינו הביתה. אני אומר לצערי, הוא הלך לעולמו כמה, כאילו, תקופה קצרה אחרי זה. אבל אני לא יכולתי, הבית קודם. אם הוא לא, אם אין לו את הדרך הרץ הבסיסית להבין שהוא יושב איפה שמסתדר לבית, אז בסדר, אז אני לא אתמודד איתו מסעודות אחרות. יש ערים שצריכים הזמנות. אבל בעצם מה אנחנו עושים כשבאים אורחים ואנחנו מעיפים את הילדים לקצה השני של השולחן? או כשיש אורחים ואני לא עושה את הדף פרשת שבוע עם הילד. אני היום אומר לאורחים, אתם באים, אתם מוזמנים, תבינו, אתם באים לבית עם ילדים. הסעודה תיקח זמן, ואני לומד את פרשת השבוע איתם, אתם רוצים לבוא ולצפות בכל זה, להיות חלק מזה, אתם מוזמנים. אתם רוצים לבוא לדבר איתי, לא יהיה לי זמן. נדבר עוד כמה שנים, אולי יהיה לי זמן. כמחנך, אז התלמידים מאוד מצפים שיהיה לי קשר איתם. אז צריך ללמוד, אני לפעמים שם אותם במקום, אני אומר, אני אדבר איתך עוד 5 דקות. עכשיו אני צריך לדבר עם הבן הזה 5 דקות. מדבר איתו 2 דקות, עכשיו אני צריך לדבר איתו 5 דקות. לא ראיתי שבגלל זה הם פחות רוצים לבוא. ההפך, הם באים וקולטים משהו אחר, שבשולחן שבת הילדים יש להם מקום חשוב, והרבה פעמים אנחנו מפספסים את זה, כי אני צריך להיות מערך טוב, אני צריך להיות נחמד לכולם. לא, אז זה לא ביתך פתוח לרווחה, זה כבר לא ביתך. זה איזון שצריך ללמוד אותו מצד אחד, מצד שני, זה לקח לי זמן. הרבה פעמים רמים יותר צעירים, אני שואלים אותי איך עושים את זה, ואני אומר, זה לוקח זמן, זה לוקח זמן לפתח את הביטחון עצמי, להעמיד אורח במקום. אבל זה חשוב, וכשאתה בטוח בעצמך, אז אתה עושה את זה, וזה גם טבעי, זה לא אישי. אני רוצה לדבר איתך, אבל אני עוד לא דיברתי איתו. אז זה איזון חשוב בביתך, פתוח לרווחה. קודם שיהיה ביתך. יש כאלה שאומרים את זה על החופה, שהחופה היא פתוחה מכל הצדדים, ואחר כך הולכים לחדר ייחוד. שצריך את האיזון הזה. טוב, האשכנזים... אבל גם הספרדים, בסוף הם הולכים הביתה, אז זה החדר ייחוד שלהם. זאת אומרת, גם הספרדים, הסיום של החתונה לפי הספרדים, זה שהם הולכים הביתה. ויהיו עניים בני ביתך. פה אנחנו לומדים על החשיבות שאדם בריא רוצה להרוויח את מה שיש לו. לא לקבל צדקה. וזה דבר שלפעמים מפוספס. ויהיו עניים בני ביתך, שתיתן להם משרות, וזה גם ברמב״ם נפסק להלכה, שיש 10 מדרגות של צדקה, והמדרגה הכי גבוהה, זה שאתה נותן לבן אדם להרוויח, אתה נותן לו פרנסה, אתה נותן לו מקור פרנסה. עכשיו, זה חוזר לדיון שלנו שבוע שעבר. אני חושב שאחד מהטעויות שהייתה מאוד נפוצה, ואני חושב שהיא עדיין מאוד נפוצה, זה שלא נותנים לילדים לשאת חלק בעבודות של הבית. זאת אומרת, למה שילד לא ינקה את השירותים? אמא צריכה לנקות את השירותים? למה שילד לא יעשה כביסה? יש פעולות שזה לא מזיק לילד לעשות. ההפך. עכשיו, זה דורש יותר מההורה בהתחלה. אמא שתלמד את הבנות שלה לאפות ולבשל זה סיוט. אבל בסוף זה שווה. אנחנו היינו מסיימים צעודת שבת, שולחים את הילדים למיטה, ואז מפנים את השולחן. כעבור תקופה שמנו לב שזה לא חינוכי. הילדים צריכים לדעת שהם גם חלק מלפנות ולערוך את השולחן. אז נכון, זה דורש יותר ממני, אבל זה השקעה נכונה, זה חלק מהחינוך, שהם גם צריכים לפנות את השולחן. כמו שאני, זה יותר טוב לו אם אני נותן לו משרה מאשר אני נותן לו צדקה, ככה הילד צריך גם לשאת חלק מהחיות. עכשיו זה דורש עבודה. ללמד ילדה לאפות ולבשל זה סיוט. זה קשה, אתה עושה פי 2, פי 3 עבודה. עם השנים היא תדע לאפות ולבשל ואתה תהנה מזה. אבל לא זה העניין, זה גם, זה הוגן. אבל העניין הוא החינוך. אתה מלמד ילד איך לקפל כביסה, בהתחלה אתה אוכל אותה. אבל אתה צריך כל הזמן לומר לו, תודה רבה ועבודה יפה מאוד, אני נותן לילדים שלי לטטות. זה נכון שאחר כך אני צריך לטטות מחדש אחרי שהם הולכים לישון. אבל הם צריכים את התחושה שהם טיטו. וכן הלאה. צריך לתת להם תחושה שהם חלק, ולא לתת להם לברוח מזה, וזה לא יכול להיות מריבה גם כן. אכלת, כולנו מפנים, זה חלק, זה צריך להיות חלק נורמלי מהשולחן שבת, לעזור לאמא להביא לשולחן. זה יותר עזרה אם הילדים לא רצים לה במטבח. אבל זה לא טוב לילדים. הם צריכים לדעת שהם צריכים לעזור. ושוב, אנחנו חוזרים לסוגיה שדיברנו כבר הרבה פעמים על הגומלים, שזה מאוד טוב שהאבא הוא זה שדורש את זה. ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם הרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהינם. מה זה שיחה? אז פשט במשנה הזו להלכה, זה ששיחה זה הכוונה שיחה בטילה. מה אומרת לנו המשנה? אל תרבה. מה לימדה אותנו המשנה? שיש כמות שהיא הכרחית. זאת אומרת, אל תרבה. כמה זה אל תרבה שיחה עם האישה? אז שאלתי את זה הרבה גדולי עולם, וכולם אמרו, מה שאתה והיא צריכים, אתה והיא צריכים, זה לא להרבות. זה הכמות. מה שמעבר לזה, זה להרבות. זאת אומרת, יש כמות שאישה צריכה, יש כמות שגבר צריך, הכמות ששניהם צריכים, זה הכמות שהיא בסדר. אל תרבה מעבר לזה. זה מבחינת הצדדים ההלכתיים. שוב, לא מדובר פה על הדיונים על החינוך של הילדים, הדיונים על הכלכלה, הדיונים על איך להריץ את הבית. מדובר פה על שיחה בטלה. מדובר פה על שיחה שהיא ללא תועלת. השיחה הזו, יש כמות שגבר צריך, יש כמות שאישה צריכה, וזה נקרא אל תרבה. להרבות זה מה שמעבר לזה. עכשיו, אל תרבה שיחה עם האישה באשתו, אמרו קל וחומר באשת חברו, מכאן אמרו וכולו. פה אנחנו מגיעים לסוגיה, איך אנחנו יודעים ששיחה זה שיחה בטלה? רואים, ישנו שיחת הילדים. מה זה שיחת הילדים? נראה במשניות בהמשך, שיש גם עם ילד שיחה בטלה. לא כתוב, אבל הפירוש של המילה שיחה, זה שיחה, אנחנו נראה לאורך כל הדרך. שיחה זה סתם דיבור. זה לא דיבור עם תועלת ספציפית. רואים את זה בהרבה מקומות, מבחינת גם פרקי אבות וגם במקומות אחרים. כן. מה נשמע? איך היה היום שלך? מה חדש? איך המזג האוויר? אתה מכיר, זה לא לתועלת. זה סתם. איך הרכב נסע היום? איך היום? כאילו זה סתם דיבורים. אבל יש כמות שכל אדם צריך. גם גברים, גם נשים. עכשיו, עם ילדים יש את אותו דבר. יש, צריך לדעת, גם נפתח שיחה ובנות שיחות, כמות מסוים של דיבור שסתם, גם עם אבא שלהם, גם עם אמא שלהם. על פי רוב זה משגע את ההורים. אין לי זמן. היא רוצה לפטפט איתי סתם. בסדר, אבל יש כמות שהיא צריכה. אז אני לא צריך להיות הכתובת תמיד, אבל אני גם לא צריך להיות תמיד זה שדוחה. צריך את האיזון פה. מצד אחד אפשר להרגיל אותה, אפשר לדבר איתה. צריך גם לדעת שזה 10 קבים, יש להם את 9 קבים. וזה גם חלק מהקשר שיש לבת עם אבא שלה. היא תתרגל, אל תדאגו, היא כבר תראה שאין לכם סבלנות לכמות של אמא יש. אבל יש כמות שכהורה היא צריכה. זה מביא אותנו אולי לסוגיה שאני לא חושב שזה המקום לפתח אותה, שאצל גברים הקשר הוא לא דרך השיחה, ואצל נשים הוא מאוד דרך השיחה. זאת אומרת, אצל אישה הקשר הוא מעצם זה שאתה מדבר איתי, זה לא משנה על מה. ואצל גבר, אם דיברנו אז יש תועלת. זאת אומרת, מה אתה רוצה ממני? אתם אולי תשימו לב שהרבה פעמים בנות, יש לך בנות?
בת.
בת. אתם ודאי כבר שמתם לב שלפעמים בת באה לדבר איתך וברור לך שהיא לא יודעת מה היא רוצה ממך. היא באה והיא מתחילה לדבר, אבא, אז יש שנייה, אתה מחכה, והיא אפילו לא יודעת מה היא רוצה ממך. אז היא מתחילה לדבר ואתה יודע שכבר אין איזה לא... היא בכלל לא ידעה מה היא רוצה ממך. בסדר, מה היא רצתה? אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שונה. שאצל נשים, עצם זה שאתה מנהל שיחה איתי, אני מרגישה קשר ואני צריכה את זה. כמה בת צריכה, כמה אישה צריכה, זה כבר כל אחד בעניינו. אבל צריך להיזהר מלדחות את זה יותר מדי. זאת אומרת, הטבע של האבא זה, כשאת יודעת מה את רוצה, תחזרי. להתראות. צריך להיזהר עם זה, כי יש כמות שהבת כן צריכה. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, מי זה יהושע בן פרחיה? רבו של, יפה מאוד. מפה מוכיח הרמב"ן שהישו שהם אומרים הוא לא קשור לישו של הגמרא. כי הישו שהגמרא מדברת עליו, הוא היה תלמידו של יהושע בן פרחיה, וזה היה בערך 200 שנה לפני חורבן הבית, זה בכלל לא מתאים לתאריכים שהם מדברים עליהם. שימו לב, הוא הדור השלישי. יש לך שמעון הצדיק, אנטיגנוס, יוסי בן יועזר. ואז אתה מגיע ליהושע בן פרחיה, דור רביעי, אחרי עזרא הסופר. אז זה הרבה מאוד שנים לפני הישו שהם מדברים עליו, הישו שהגמרא מדברת עליו. אז זה היה הרמב"ן בוויכוח, מפה מוכיח שהישו שהגמרא דיברה עליו, זה לא הישו שלהם. אז כל הטענות שלהם, שבגמרא שלנו כתוב שהרגנו אותו, הגמרא שלנו לא דיברה על אותו אדם שהם דיברו עליו, יש פער של 100 שנה.
איך הוא קשור לישוע בפרחה? פספסתי את הנקודה הזו.
הוא היה תלמידו. יהושע בן פרחיה אומר, עשי לך רב. מה אומר פה רש"י? שלא תהיה אתה למד לעצמך מסברה, אלא מן הרב ומן השמוע. רש"י לומד שזה עניין שאל תבנה כל כך על ספרות עצמך. תברר את המסורת. אוקיי, מה אומר לנו הרמב״ם? רצונו לומר, אפילו לא יהיה ראוי להיות לך רב, אבל שים אותו לך לרב, עד שתתדמה בו שהוא מלמד, ויעלה בידך בעבור זה לימוד החוכמה. כי אין לימוד האדם מעצמו כלימודו מזולתו, שהלימוד מעצמו טוב הוא, אבל לימוד מזולתו יתקיים בידו יותר. אפילו היה כמור בחוכמה או למטה ממנו. יש עניין שבן אדם צריך דמות שהוא לומד ממנה. הרמב״ם הזה תמיד תופס אותי. אפילו פחות ממנו. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מרגיש שהוא, טוב, יש עוד תחומים שאני יודע יותר ממנו. עדיין, עשה לך רב. יש משהו במערכת שהאדם צריך שיהיה לו רב. וזה דבר שמאוד חשוב גם מבחינת ניהול הבית. אני אמרתי שעד שהתמניתי פה, אני בקושי אי פעם פסקתי שום דבר. אני תמיד אומר בבדיחותה, יש רק פוסק אחד בבית שלנו וזה לא אני. כל שאלות שקשרות, מה שאשתי מוכנה להורות זה הלכה. מה שהיא לא מוכנה להורות, אני אשאל מישהו אחר. עשה לך רב. אני לא, בבית שלי אני לא עונה על שאלות בקשרות. כי זה מאוד חשוב שיהיה מישהו חיצוני. עשה לך רב. ויש לזה הרבה מאוד השלכות. זה צורת ניהול. אני זוכר כשהר משה אלברשטיין זצ"ל נפטר, אז בלוויה שלו עמדתי ליד הרב נבנצל, והרב לבנצל הוא זה שעשה את השידוך ביני ובין הרב משה אלברשטיין. אז שאלתי אותו למי לפנות הלאה. מה, הוא אמרתי, אתה הפנית אותי לרב אלברשטיין. מה עכשיו? כי חלק מהניהול של אדם צריך שיעשה לך רב, והרמב״ם אומר, אפילו במציאות שאתה לא מרגיש שהוא גדול ממך, עדיין אתה תהיה בן אדם אחר, אם אתה מרגיש שיש כתובת שאליה אתה פונה, ועשה לך רב. וקנה לך חבר. אז יש פה רש"י מאוד יפה. אמרי לה ספרים. ואמרי לה חבר ממש, לפי שטובים השניים מן האחד. אז וקנה לך חבר. פשט ראשון, ספרים. אז זה דבר שמאוד חשוב להקנות לילד, ובדור שלנו זה נהיה יותר ויותר מסובך. למזלנו לפחות יש לנו שבת, אחרת בכלל בשביל מה צריך ספרים. אבל זה כן, יש הבדל מאוד משמעותי בין ללמוד מספר ללמוד ממחשב. אני מכיר את שו"ת בר אילן ויש לי את שו"ת בר אילן, אבל זה אחד מהדברים שהורה כן יכול להקנות לילד, להראות לו גישה לספרים. אני זוכר, יש כמה דברים יפים. אבא שלי כשהוא קנה ספר, היה תמיד מספר לנו על החבר שלו, שהיה מברך שהחיינו על ספר חדש, שנבין כמה זה יקר. וכשאנחנו קנינו כזוג צעיר את הטור של שירת דבורה, אז עשינו סעודה מיוחדת, כי זה חסכנו לקראת זה הרבה זמן. אז הילדים עוד לא היו, אני לא יודע, אני חושב שזה היה לפני שהיה לנו ילדים בכלל. אבל תדמיינו לעצמכם, יש לי שכן שסיפר לי שכשהוא קנה את הטור, הוא עשה הכנסת ספר תורה. רקד עם הילדים, וישבו לסעודה, ודיברו דברי תורה, כי זו הוצאה גדולה, אבל מדרך כיס, זה כלי שאתה ממש אתה משתמש בו, זה ספר. אז זה גישה לספרים. כשמנם מרים ספר והחיבה והאהבה, איך שהוא מדבר על ספר, אתה מקנה משהו לילד. חזל כל כך הקפידו שאנחנו מנשקים את התפילין. זה גישה. זה בפרשה שלנו היה כתוב. ושפך את דמו וכיסהו באפר. שלא יהיו מצוות בזויות עליך. מה הגישה שלי למצוות? אני צריך להקרין, לעשות כיסוי אדם, לא עם הרגל, אלא עם היד. למה? זה יותר טבעי עם הרגל, אדם על הרצפה, אפר על הרצפה. תיקח קצת אפר, תדחוף עם הרגל. לא, באה התורה ואמרה, ושפך וכיסה. כמו ששפכת את אדם היד, תכסה ביד. גישה למצוות. וזה זה מה שאנחנו חייבים להקנות להם. זה... צאתכם לשלום. הוא קנה לך חבר, הפשט הראשון שרשי אומר לנו, זה מטמיע. הפשט הראשון זה ספרים. הפשט השני, חבר ממש. ופעם הבאה אנחנו נצטרך לדבר על כל הסוגיה של חברות, שהיא סוגיה שאני מרגיש שאני לא מספיק יודע אותה. חינוך לאיך לפתח חברות עם ילדים, איך לחנך ילד לפתח חברות, אבל ניגע בה כמיטב יכולתנו. וזו סוגיה שבאמת תורשת לימוד, הקנה לך חבר. כי כשילד יש לו קושי בסוגיה הזו, אז אתה כבר צריך לדעת איך לעזור לו, לכוון אותו. וזה אחד מהסוגיות הכי חשובות בנערות, שהילד ידע איך לקנות חבר. ננסה לגעת בשבוע הבא בזאת שם.